יד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם אכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
שלום לכל המאזינים. לאחר שביאר הרמב"ם בפרקים הקודמים את דיני העונשים החמורים של ארבע מיתות בית דין, עובר הרמב"ם בפרק היומי, פרק ט"ז, מלכות סנהדרין, לבאר את העונש הנוסף המוזכר בתורה, והוא עונש מלכות, הניתן למי שעבר במזיד על אחד ממצוות לא תעשה שבתורה. כפי שמבאר הרמב"ם הלכה ד', עונש מלכות, כמו בעונשי מיתת בית דין, אינו ניתן אלא אם כן העבירה נעשתה בפני שני עדים המעידים על כך, ובתנאי שיתרו בו קודם מעשה העבירה. אלא שבהמשך, בהלכה ו', כותב הרמב״ם בעניין זה חידוש גדול, שעורר והביא למסע ומתן נרחב בקרב רבותינו האחרונים. וזה לשון הרמב״ם. אינו צריך שני עדים למלכות, אלא בשעת מעשה. אבל האיסור עצמו בעד אחד יוחזק. כיצד? אמר עד אחד, חלב כליות הוא זה, וכולי, ואכל, וכולי, בעדים, אחר שהותרה בו, הרי זה לוקה אף על פי שעיקר האיסור בעד אחד. כלומר, הרמב״ם כאן מחדש שאף על פי שעל מנת לקבוע שהאדם עבר עבירה בכדי להנישו נדרש עדות של שני עדים, אך היות שהדין הוא שעד אחד נאמן באיסורים, כלומר על מנת לקבוע שדבר עצמו הוא אסור מספיק עד אחד, לכן לאחר שאנו מאמינים לעד אחד המעיד על חתיכת השומן שהיא חלב והיא אסורה, אם לאחר מכן יעידו שני עדים על אדם שאכל חתיכה זו בפניהם, יקבע על ידי עדותם שאדם עבר עבירה ומחויב עונש מלכות. אף שלמעשה יוצא שעדות שני העדים מבוססת על עדות העד אחד שהעיד על האיסור. כאמור, יש כאן חידוש גדול של הרמב״ם, משום שבפשטות הדברים יש לעשות הבחנה בין שני מישורים. הדין שעד אחד נאמן באיסורי נאמר רק במישור ההנהגה בדיני איסור ויתר. דהיינו לקבוע כיצד לשינוג מנוגע לדבר אם הוא אסור מותר, ולזה מספיק עד אחד. אך אין בכוחה שקביעה זו לעניין המישור הנוסף שהוא דיני עונשים, שלזה נדרש קביעה של שני עדים. אך הרמב״ם לא מקבל הבחנה זו וסובר שברגע שהתקבלה נאמנותו של העד לעניין האיסור, הרי שכבר מקבלים אותה במילא לכל ההשלכות האחרות הנובעות מכך. הכסף משנה כתב שכנראה הרמב״ם למד זאת מדיוק לשון חז"ל, עד אחד נאמן באיסורים, ופירש הרמב״ם שהכוונה לנאמנות מוחלטת שבכוחה ניתן גם להניש. אחרונים אחרים ציינו שמקורו של הרמב״ם הוא מהירושלמי במסכת נזיר ובמסכת סוטה. והנה על דברי הרמב״ם אילו הקשה פני יהושע קושייה שעליה כתב בעצמו שהיא קושייה עצומה. והוא מהדין שפסק הרמב״ם בפרק א' מלכות איסורי ביאה הלכה כ"א, וזה לשון הרמב״ם שם. האב שאמר קידשתי את ביתי לזה, אף על פי שהוא נאמן ותינשא לו, אם זינתה אינה נסכלת על פיו. עד שיהיו שם שני עדים שנתרסה בפניהם או תוחזק. הרי שבהלכה הזו אנו רואים מפורש הבחנה בין שני המישורים, זו של ההנהגה וזו של הענישה, והרי זה סותר לגמרי דברי הרמב״ם כאן בפרק היומי. בספר שב שמייטטה, רב אריה לייב הכהן הלר, בעל הקצות החושן, בשמייטטה וו, רצה ליישב את הסתירה בכך שפירש את כוונת הרמב״ם כאן, שכתב האיסור בעד אחד יוחזק, שהעונש כאן אינו מבוסס רק על העדות של העד אחד, אלא גם על החזקה. כפי הדין שמצינו בקידושין דף פי, והביא זאת הרמב״ם מלכות איסורי ביאה, שמלכים וסוקלים על החזקות, ומבואר שם שהכוונה לחזקה של 30 יום. ועל פי זה כתב השב שמייצר שגם כאן הכוונה היא שלאחר עדות העד, הוחזקה חתיכת שומן זו כחלב במשך 30 יום. ולכן כותב הרמב״ם שמלכים על סמך חזקה זו, כפי הדין שמענישים על חזקות. אך דברי השב שמייצר אלו ידועים כמוקשים מאוד להבנה. בנוסף לכך שהעיקר חסר מן הספר, שכן הרמב״ם לא הזכיר כלל חזקה של 30 יום, אלא עד רבה מדברי הרמב״ם נראה שסומכים על עדותו של העד. הנה גם מצד הסברה, איזה היגיון יש בדבר שחתיכת שומן שעיד עליה עד אחד שהיא אסורה, עד 30 יום לא לוקים עליה. לאחר ששכבה חתיכה זו במקרר במשך חודש, פתאום משתנה הדין ולוקים עליה. ואינו דומה הדבר כלל לדין שסוקלים על החזקות שהביא השב שמייצר, ששם מדובר על התנהגות של בני אדם, כגון איש ואישה שבאו מדינת הים, ומתנהגים במשך 30 יום כזוג נשוי, הרי זה מוכיח ויוצר חזקה שכך יהיה מציאות. אך כאן, לגבי החתיכה, מה אנו רואים בחתיכה זו לאחר 30 יום? תירוץ אחר מצאנו ליישב את הסתירה בתשובות רבי עקיבא איגר, סימן קובזיין, שכתב לחלק בין עונש מלכות לעונש מיטה. ובביור הדברים כתבו כמה מאחרונים, שנאמנות עד אחד בייסורים אינה נאמנות המבררת לנו את המציאות, אלא רק קובעת שהדבר הוא אסור. ועל איסור כזה יש עונש מלכות, שכן מלכות הוא עונש על מעשה שמוגדר בהלכה כאסור. אך עונש מיטה לעומת זאת אינו בא על מעשה המוגדר אסור, כגון אדם שבא על אישה הנחשבת לאסורה משום אשת איש, אלא אם כן היא אכן אשת איש במציאות. ולשם כך צריך לברר את המציאות בפועל. ובירור המציאות בפועל יכול לעשות רק באמצעות שני עדים. עד כאן לפינתנו היום, שלום וכל טוב.
האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט.